אני מציע שנחזור פעם נוספת על פרק חמישי, פסקה פי דלי. נתחיל מההתחלה, למרות שכבר למדנו אותה בחלקה. כזכור, הסוגיה בגמרא זה המשך המהלכים או סיום המהלכים הגדולים על הסוגיות הגדולות של כל האומר זה וזה חטאים ולא טועה. והסוגיה האחרונה היא עסקה בדמותו של יושיהו, שהוא הגדול שבבעלי התשובה, וכל האומר שהוא חטא, יש מחלוקת אם חטא או לא חטא. שתי תפיסות ביחס לגדלות תשובתו, שאין מחלוקת ביחס לגדלותו. ואחר כך הגמרא עוד ציינה שיש עוד דמויות שיש להם מבנה אופיי רוחני, כדוגמת המודל הזה של יושיהו, כמה וכמה. ובסוף הם מונים את אותו שהיה בדורם של החכמים, וכוון בר נחמיה ריש גלותה, והיינו נתן צוציתה, ומסיים את הסוגיה בקביעה של אמר רב יוסף, אבי יתיבנה בפירקה, ואבי קמינם נמה, וחזאי בחלמה דקפשת ידי וקיבלי. אז ראינו ברש"י שנתן צוציתה ביחס אליו, על שם ניצוצים דנור שהמלאך פשט את ידו וקיבל את תשובתו. לכן הוא נקרא נתן צוציתה, כי מפשיטת היד הזאת של המלאך היו שם ניצוצות. אמנם פירוש אחר, לישנח רינה, על שחזו המלאך בציצית ראשו, ולכן הוא נקרא נתן צוציתה, לא בגלל הניצוצות, אלא בגלל ציצית הראש. העיקר, את החיזיון הזה רואה רב יוסף בחלומו. כשהוא בחלומו, כשהוא יושב בפירקה. יושב בפירקה, והבקה מנמנמה, הוא יושב בפירקה, פירקה זה השיעור בישיבה, או השיעור אולי בפרקי קלה, על כל פנים בזמן הלימוד, ותקפה אותו איזה נמנמת, ואז הוא רואה בחלומו דקה פשט ידי וקיבלי, ואז הוא מסביר שזה מלאך, שאו שיצר ניצוצות שם, או שאחזו ונתן צוציתה בציצת ראשו. אומר הרב, אמר רב יוסף, אבי יתיבנה בפירקה ואבי קמינם נמה, וחזאי בחלמה דקפשת ידי וקיבלי. עולם המעשה הוא בנוי ומשוכלל על פי חוקים מיוחדים וגדרים הנדרשים מאוד לשמירת שלומו וטהרתו. על פי זה קצובים מנם הלימודים שאפשר להם להיות מתחלקים פרקים פרקים, שאינם נזכרים בפעם אחת. ולמעלה מכל סדרים, כלהט החרב המתהפכת. אמנם החיזיון הפנימי שהנפש מתבודדת בעצמותה כשמתנסית מעל לכל הגבולים הצרים של העולם המעשי, הם מנסים את הנפש לעולם אחר לגמרי, עד שלפעמים לא יוכל האדם למצוא את מקום היחס שבין אותם החיזיונות הפנימיים שהם כל כך ישרים, גבוהים ורחבים, עם אותו הדיוק הפרטי, הפרקי של העולם המעשי. החיזיון שהוא מבריח מן הקצה לקצה, עולם הגבול עם העולם המחשבי המתנשא בגבורתו מעל הגבולים, הוא המעורב ברשמי עולם החיצון המעכב ומגביל עם רשמי העולם הפנימי המשוטט לכל צדדיו ברחבה, ליסה דעה, עדיף שיהיה כתוב פה דלת עין היי, על אדם בלתי מצוי, שמרחב דעתו וגובה מוסרו הוא חיזיון בלתי נפרץ, עד שהשפלתו צריכה היא גם היא תלמוד, ותשובתו והטבת דרכו בשינוי לטובה היא תורה גדולה, שלפי גדולתו הוא צריך לחדש לעצמו מסילה גדולה, חדשה ובלתי מורגלת כלל. לא ציור כללי המוכן ועומד מראש נוכל לחוש כאן. לא הציור המראה את האמת הגדולה המוסרית הקבועה מראש מקדם, ידו של הקדוש ברוך הוא שהיא פשוטה לקבל שווים, וידי אדם מתחת כנפיהם. אבל כאן יד חדשה הנה נשלחה מחדש. כוח עליון נערץ ונשגב, הסולל לו באור השם אשר עליו אורח חדש ונתיבות חדשות, להפוך את הרעה לטובה ואת הכוחות הרעים לטובים, ולא רק להופכם, כי אם לראות את מקור נביאתם ויסוד נטייתם למען דעת ברוח נכון, כמה ראוי ליתן להם חופשה, שיגביאו אוף וילכו כאשר יתלחו. וכמה יהיה, על פי מידת המיטה של תורה, הדרך הישרה והכבושה, לעצור באדם. כמה מחלקי ההשפעה על הכלל יידרש להיות מעבר מזה, וכמה מעבר מזה. כמה מהכוח המקביל, שיסודו נמצא מפורט על פי הלימוד הקבוע במפורט בפרקים הלימודיים, וכמה על פי הדרכה החזיונית המתגלה לחכמי לב ביותם מתרוממים מעל חוגם ומעל כל הגבול הסובב אותם בחלום חזיון לילה, אז יגלה אוזן אנשים ובמוסרם יחתום. רק עם העלייה עד אותו המקום ששם עומד הוא, זה האיש הנפלא שדרכיו והנהגותיו צריכים להיות נפלאים, ואם זה מסודרים ומבוררים, יונקים מכל טוב ונשגב ומכל חוק ומשפט. רק עם זה יהיה אפשר להאריכו. דווקא כדייטיבנה בפירקה, עומק הראוי לדברים מסודרים להלכה למעשה הוא לעיון פרטי בפרטי פרטיות. והבקם אינם נמה, בהתעלות חזיונית שאינה לגמרי מנתקת מעולם החיצוני ולא לגמרי מקשרת. היא מקשרת את שניהם יחד. והחיזיון שנולד אז, בזה המעמד המקושר, חזאי בחלמה, דבר חדש, חיזיון נפלא, שלא כפי הדרך הרגילה, פשיטת יד חדשה וקיבלי. ימין השם, רוממה. אמר רב יוסף, אבי יטיבנה בפירקה ואביקה מנמנמה וחזאי בחלמה וכפשת ידי וקיבלי. עולם המעשה הוא בנוי ומשוכלל על פי חוקים מיוחדים וגדרים הנדרשים מאוד לשמירת שלמה וטהרתו. העולם המעשה יש לו כללי התנהגות מאוד חמורים, משאלות לב וחזיונות ושאיפות. הם לא משנים את העובדה, אם אתה תהזה על דבר איזה חיזיון נפלא, לא תשים לב למה שקורה לפני האב שלך, זה מסוכן. כי המציאות הממשית, יש לה את הכללים שלה, וכדאי שתהיה ער למציאות עם כל פרטיה, ותהדס את מדיניות התנהגותך בהתאם. אז עולם המעשה הוא בנוי ומשוכלל על פי חוקים מיוחדים וגדרים הנדרשים מאוד לשמירת שלמה ותארתו. כדי שהעולם המעשי יתנהל בצורה מתוקנת, אז יש כללי התנהגות ונורמות, שכשאתה שומר על הנורמות האלה והכללים האלה, אז העולם המעשי הוא יהיה טוב לברכה ויהיה לשלום ובתוהר, לא יהיה קלקולים, לא ממשיים ולא מוסריים. על פי זה קצובים הלימודים שאפשר להם להיות מתחלקים פרקים פרקים, שאינם נזכרים בפעם אחת. יש לי פתאום מחשבה שאולי ככה צריך לפסק את זה. על פי זה קצובים עם הלימודים שאפשר להם להיות מתחלקים פרקים פרקים, שאינם נזכרים בפעם אחת. זה מה שנקרא לימודים בפירקה. פירקה, אז אולי זה לא סתירה למה ש... הצעתי בתור פרשנות, שזה היה בשיעור בישיבה או בפרקי דקלה, אני יודע בוודאות מה זה הפרקה הזה, ומכל מקום הרב מותח את זה למשמעות שזה נקרא פרקה, בגלל ששם בפרקה מתעסקים בפרקים, מתעסקים בסדרים, בכללים, במסגרות מאוד מוגדרות, ש... אולי גם בפרקת הקלה זה בעיקר העניין, כי שם מיליונים באים לשמוע תורה. וכשאתה מדבר לפני ציבור רחב, אז צריך זהירות מלהתנסה למבטים עמוקים וגדולים, כי ההמון הרחב הוא לא שייך לזה. ושם דברי הלכה, דברים חתוכים, ברורים, כן, לא, שחור לבן, כך מותר, כך אסור, זה לא צריך לעשות, זה אסור לעשות. הלימודים הם מתחלקים פרקים פרקים, נושאים נושאים, סעיפים סעיפים, כמו סעיפים בשולחן ארוך, שאין עניינם להיות נזכרים בפעם אחת. זה לא מבטים אגדתיים שמאגדים את הפרקים. להפך, כל דבר בפני עצמו, תדון אליו בתור נושא פרטי. עכשיו אני מציע שאחרי פעם אחת תהיה נקודה, ואז מתחיל משפט חדש. אבל למעלה ולמעלה, האור, הוו הזה זה וו האבל. אבל למעלה מכל סדרים, כלת אחרת המתהפכת, פסיק, אמנם החיזיון הפנימי, שהנפש מתבודדת בעצמותה. כשאתה יושב בישיבה, ואתה נמצא בפרקה, אז שם זה לא שייך לתחושות פנימיות, ומסעות נפש ושאיפות וחיזיונות פנימיים. כי שם שומעים את השיעור, וצריך להתרכז במה שהרב אומר, וללמוד את הפרקים, את הפרק, את הפרטים. אמנם, יש לת החרב המתהפכת, שזה למעלה מכל סדרים. פרקה זה בסדרים, אבל המחשבה הפנימית, החיזיון, חיזיון החלומי, מסעת הנפש, תובנות על, סקירות אדירות שבבת אחת סוקרות המון נושאים ועושות את זה לכלל שיטה אחת, זה למעלה מן הסדרים, זה כלת החרב המתהפכת, זה מה שנקרא לת החרב המתהפכת, זה במהירות עצומה, לא, אתה לא יכול לעקוב פה אחר איפה נמצאת החרב, מרוב שהיא מסתובבת במהירות. כי מקיפה את כל הצדדים בבת אחת. למעלה מכל סדרים, כלת החרב המתהפכת אמנם, החיזיון הפנימי שהנפש מתבודדת בעצמותה, כשמתנסית הנפש מעל לכל גבולים הצרים של העולם המעשי. נקודה. הם זה בעיה פה, הם, זה צריך להיות הוא, החיזיון הפנימי של התבודדות הנפש בעצמותה. הוא מנסה את הנפש לעולם אחר לגמרי, עד שלפעמים לא יוכל האדם למצוא את מקום היחס שבין אותם החזיונות הפנימיים. הנה, ההם הוא מתכוון לחזיונות הפנימיים שאומר בהמשך, אבל באמת הוא עדיין לא אמר את זה. אז זה באמת צריך להיות החיזיון הפנימי, זה צריך להיות הוא. מנסה את הנפש לעולם אחר לגמרי, שלפעמים לא יוכל האדם למצוא את מקום היחס בין אותם החזיונות הפנימיים. זה לגיטימי, אפשר לשבור כיוון פה ללשון רבים. כן, עד שלפעמים לא יוכל האדם למצוא את מקום היחס שבין אותם החזיונות הפנימיים שאינם כל כך ישרים, גבוהים ורחבים, עם אותו הדיוק הפרטי, הפרקי של העולם המעשי. איך מהחזיונות האגדתיים, המהירים, הסוקרים בבת אחת, כמון אופקים, ורואים את הכל במין חיזיון אחד, איך מזה נגזר השלכות פרקיות, פרטיות, לפעמים זה קשה מאוד למצוא. כי זה, יש לי פה ספר על זה. אז אני אנצל את זה. זה כמו שהרב אומר פה. מהלך המחשבה הרחבה האידיאלית הולך ומתרחב בטבעו. מקפת היא המחשבה האידיאלית, חזיונות רבים ואופקים גדולים. ותכונת הציורים שלה הינה שונה מתכונת הציורים של דקדוקי הפרטיות שבתורת המעשה וניתוחי ההלכה. ומצב הנפש הדרוש לעומק של הלכה, כדי לשבת בפירקה, על פי סגנונה הקבוע המושגר אצלנו מאז נחתם התלמוד, שיש סגנון איך לומדים הלכה, יש סגנון איך לומדים גמרא, זה נקרא הלכה, או משנה נקראת הלכה. אבל כל פנים, מצב הנפש הדרוש לעומק של הלכה, על פי סגנונה הקבוע המושגר אצלנו מאז נחתם התלמוד, הוא בטבעו אינו מתאים למצב הנפשי, למצב הנפשי של ההתהלכות ברחבה במרומי האידיאלים האלוהים ורזיהם, שאיפותיהם ברחבת עידוניהם. לכן נפלגו האגדה וההלכה, הנגלה והנסתר, בהבדלה מקורתית. זה מבנים נפשיים שונים ומבנים רוחניים שונים. זו הסיבה שלפעמים לא שמישהו מוכשר בלמדנות הלכתית, הוא מוכשר כל כך בענייני אגדה, בלהפך. על אף שהמציאות את זה, אני תמיד אומר לנו שגדולי ישראל באמת אף פעם לא הייתה תופעה כזאת בגדולי ישראל, בדורות שקודמים, דומני שכיום זה לא כך, אבל בגדולי ישראל באמת, אלה שנחשבו במסורת דורות עם ישראל לגדולים באמת, אף פעם לא היה דבר כזה שאדם הוא גדול או בניגלה או בניסטי, או בהלכה או באגדה. תמיד גדולים באמת הם גדולים בכל. זה הגדולים באמת. אבל ההמון הרחב, אז פחות מצוי של איחוד שני המבנים הנפשיים רוחניים האלה, שהם דיסוננסים, הם סותרים, הם לא, זה לא אותו מבנה נפש. זה צורת חשיבה, צורת תפיסה שונה, זה סוג של שכל שונה. השכל ההלכתי הוא סוג של שכל שונה מהשכל האגדתי. ולכן נפלגו האגדה וההלכה, נגלה ונסתר בהבדלה המקורתית. זאת אומרת, על פי המקור, על פי הצורה המקורית של מה זה הלכה, מה זה אגדה, זה לא הולך ביחד. ולכן, זה, בהיסטוריה, אז באמת זה דברים נפרדים. זאת אומרת, יש ספרות נסתר. היא לא ספרות נגלה, היא ספרות נגלה, זה ספרות נסתר. יש ספרות של המהר"ל, אז זה לא, יש לו כמה פרקים בהלכה, אבל הם זניחים. וזה סגנון אחר מהספרות ההלכתית. טוב, הרב ממשיך פה, שאומנם הונחה שאיפה פנימית במעקי הנשמה, לשלב את ההלכה והאגדה יחד וכו' וכו', אני לא ממשיך לקרוא לכם, רק פה, בפסקה שלנו, דומני שזה דומה וקשור, ויש פה איזה חיזיון נדיר שרב יוסף מבחין שאותו נתן צוציתה, יש בו את האחדות של שני הצדדים האלה. ורב יוסף בעצמו עולה על החיזיון הזה במצב לא רגיל, באיזה שילוב שהוא היה שקוע בפירקה ונכנס לחלום. ואז בשילוב של שני הדברים, אז הוא תופס את הענקיות של אותו סטריאוטיפ נשמתי של נתן צוציתה, שהוא מר אוקוון, וכל שאר הגדולים האלה שהכל מדובר עליהם, היא כנראה, זה אותו פרינסיפ של האיש הגדול, שהוא משלב את הכוחות הנפש הבלתי רגילים האלה להשתלב. הפרטים עם הכללים, הכללים עם הפרטים. החיזיון שהוא מבריח מן הקצה לקצה, אני חושב שצריך להיות כתוב פה את עולם הגבול עם העולם המחשבי המתנשא בגבורתו מעל הגבולים. החיזיון הזה הוא מעורב ברשמי עולם החיצון המעכב ומגביל, הפרקה, עם רשמי העולם הפנימי, המשוטט לכל צדדיו ברחבה. ליסה הדעה על אדם בלתי מצוי, שמרחב דעתו וגובה מוסרו הוא חיזיון בלתי נפרץ. עד שהשפלתו צריכה היא גם היא תלמוד, ותשובתו, והטבת דרכו בשינוי לטובה, היא תורה גדולה. שלפי גדולתו הוא צריך לחדש לעצמו מסילה גדולה חדשה ובלתי מורגלת כלל. כדי לעלות בכלל על העולם הרוחני הזה, העולם הנדיר הזה, של האנשים הנדירים האלה, הענקים האלה, המשלבים את שני הצדדים האלה, את המציאות המעשית, הפרטית, עם המציאות החזיונית הפנימית, שזה מאוד לא טבעי, לא פשוט, למצוא את המתאם בין הדברים. אבל זה מה שהתגלה שם אצל הטיפוסים הענקים האלה. זה קשור למה שאנחנו למדנו ממזמן, בפסקאות הקודמות, אז אולי כבר שכחתם. אבל אם אני זוכר טוב, הלא זה מה שהוא הסביר. אבל זה הכל אותו עניין, אתם מבינים? כי הוא מסביר שיושיהו הזה, הוא, כשהוא חוטא, זה לא בגלל שהוא טיפוס כזה של יאללה, אין לו כוח אין לו כוח עכשיו לקום, לעשות משהו, קצת עצלן, או בגלל שהוא תאוותן, סוערת בקרבו, איזו תאווה נוראית ונורא בא לו, ואין לו כוח עכשיו לזה שהלכה לו מוצאית. זה לא סוג החטאים שלו. הוא חוטא מתוך עמדה פרינציפיונית, מראש. כי הוא לא יכול לסבול, הוא לא יכול לסבול את התרבות. הוא לא יכול לסבול את המציאות. הוא לא יכול לסבול את התורה. התרבותית, המציאותית. וכי היא חונקת פה את המגמה הפנימית של הרוח והנשמה והתרבות והציוויליזציה, והיא מתיישבת פה במהלכים כאלה שהם מתאימים אל הנורמה ההמונית, וצריך לפוצץ את כל זה וליצור עולם חדש, אחר, גדול יותר, שאיננו חונק בכל המסגרות הפרטיות שלו. מאוריינטציה כזאת הוא חוטא, והוא מגיע למסקנה שהוא טועה. כי מראש, גם כשהוא חוטא זה כבר תורה, יש לו שיטה. והוא גם ענק כזה, שלא בגלל שהוא עשה ופיתח אידיאולוגיה, ובהתאם לאידיאולוגיה, אז הוא מסגנן פה את החיים בסגנון אנרכיסטי או ניהיליסטי, או הולך ומפוצץ פה את הכל, זה לא מונע אותו, מאותו ציר הזה עצמו, אומר, אני טועה. כי יש פה ענקיות פרקת, עוד יותר גדולה מכל מה שאני מבקש, וזה דווקא מתגלה ברוחה של התורה, שהיא מנהלת את ההתפתחות של הציביליזציה, התרבות, האדם הכללי, הלאומי, המשפחתי והאישי, במהלך כמעה כמעה, שמתוך המהלך המסונן והמסודר והמפורט והמדוקדק, כמעה כמעה הולכת ונבנית פה ההתאפשרות הנפשית שבעומק העניין תלך ותפרוץ את כל הגדרים. רק זה מהלך מאוד כמעה כמעה. אבל הוא תובע את הגודל והוא גם מוביל אותו. הוא מוביל את המציאות אל הגודל ולא בהרס. ומתוך כך המחשבה הזאת הוא ממשיך להתפתח בה. הוא ממשיך, כשהוא חוטא הוא ממשיך את הקו של החטא שלו. ומפתח אותו יותר, הוא תוך כך עושה תשובה. זאת תשובה ענקית. וזאת תשובה שהיא חוזרת אל פרטי הפרטים מתוך הכרה שהגודל האולטימטיבי הוא מצריך את פרטי הפרטים. וכוחות נפש כאלה ותודעות כאלה וסגנון של תשובה כזו שלא מוותרת, היא לא אומרת, לא, אני רואה שאני טעיתי, כל המסלול של החיים שלי היה בטעות. זה לא נכון. החטא שלי הוא לא, זה לא היה טעות, זה לא היה מספיק טוב. הייתי צריך עוד יותר ללכת בכיוון הזה של החטא, כי הוא בעצמו מוביל לתשובה. אז הוא לא מוותר, הוא לא מוותר על כל המסלול שלו בעבר. והוא לא, מה שנקרא, פותח דף חדש. הוא לא פותח דף חדש, הוא מעמיק בדף הישן שלו. והוא משדרג את כל אוריינטציית החיים אל הגובה התורני. אז כן, אז האישיות הזאת, אתה שואל אם זה בחיים או בתורה. החיים זה התורה והתורה זה החיים. ולתפוס את החידוש של מושג התשובה הזה, שהתשובה הזה זה לא כמו תשובה רגילה, תשובה רגילה, יסוד התשובה חרטה. ופה הוא לא לגמרי מתחרט. כן, זאת אומרת, הוא מתחרט שלא עשה מספיק שלם, הוא מבין שהוא עשה דברים קולקלים. אבל מה שהוביל אותו לזה, הוא לא מתחרט מזה. אז זה סוג של תשובה שאנחנו לא מכירים לבוא כזה. זה מה שילך ויתברר פה, זו יד חדשה. זה לא התשובה הרגילה, שזה היד האלוקית שמראש מקדם נסוכה, שתשובה קדמה לעולם. לא, פה זה סגנון חדש של תשובה. והוא תופס אותו פה, ויש בו ניצוצות, או ציצית ראש. הרב לא מתייחס לזה. זאת אומרת, לא מסביר את זה, משאיר את שני הפירושים לרש"י לבחירתנו, על כל פנים זה הכיוון. אז החיזיון שהוא מבריח מקצה לקצה, עולם הגבול עם העולם המחשבי המתנשא בגבורתו מעל הגבולים, הוא המעורב ברשמי עולם החיצון, שהעולם החיצון הוא מעכב, הוא מגביל, כמו שפתחנו. המציאות המעשית, יש לה כללים מאוד חמורים. זה לא הולך פה, אני רוצה, ובהתאם למה שאני רוצה, אז הדברים יקרו. זה לא. יש כללים מאוד חמורים, וכדאי שתשים לב אליהם. אבל יש פה שילוב שהוא מבריח מן הקצה אל הקצה. כמו חיזיון השכינה שם, בהקמת המשכן. הבריח, מן הקצה הכללי אל הקצה הפרטי. מן הקצה הפרטי אל הקצה הכללי. אצלו זה הכל מאוחד. מה שבחיים, בנפש, ברוח, בתרבות, בדרך כלל, זה קשה מאוד לאחד בין הדברים האלה. אצלו זה לא כך. החיזיון שהוא מבריח מן הקצה לקצה, את עולם הגבול עם העולם המחשבי המתנשא בגבורתו מעל הגבולים, החיזיון הזה הוא מעורב ברשמי עולם החיצון, המעכב ומגביל, שהיה מסורג בו בתודעתו הבסיסית רב יוסף, כי הוא ישב בפירקה, ובפירקה תשים לב לפרטים, עם רשמי העולם הפנימי המשוטט לכל צדדה ברחבה, ליסה דעה על אדם בלתי... אולי נעשה נקודה. לכל צדדה הרחבה. עם החלום. הוא בפרקה, אבל הוא חולם. ואז יש לו את התודעה שהיא קולטת את השילוב המדהים של האדם הגדול הזה. וככה הוא מסוגל לשאת דעה, לישא דעה על אדם בלתי מצוי, שמרחב דעתו וגובה מוסרו הוא חיזיון בלתי נפרץ. הסגנון האישיותי הזה זה סגנון נדיר, והעוצמה המוסרית והרוחנית של הטיפוס הזה בלתי נפרץ. עד שהשפלתו צריכה גם היא תלמוד. לא חזרה בתשובה שלו, משם מתחיל הצורך בו נלמד ממנו איך חוזרים בתשובה. החטא שלו הוא חלק מהתורה שצריך ללמוד ממנו. השפלתו צריכה גם היא תלמוד. אתם יודעים, יש ביטוי כזה שבגמרה, ששיחת תלמידי חכמים, שיחת חולין של תלמידי חכמים, צריכה תלמוד. ועלה הוא לא ייבול, אפילו שיחת חולין של תלמידי חכמים צריכה תלמוד. הרב היה מציין שאם שיחת חולין של תלמידי חכמים צריכה תלמוד, אז רצוי שתלמידי חכמים ידאגו וישימו לב שיהיה מה ללמוד משיחת חולין שלהם. כל פנים לענייננו עכשיו, הרעיון שתלמיד חכם זה לא זה שיודע לפתוח ספר ולהגיד פה מערכות יפות ושיעורים. זה לא התלמיד חכם. התלמיד חכם זה מי שקנה את התורה בלח עצמותיו. זה שאישיותו, אישיותו הספונטנית, היא תורה. תלמידי חכמים גופם אש. תלמידי חכמים נקראים תורה. אני בבלי טיפשי, אומרת הגמרא, שקמים מקמי ספר תורה ולא קמים מקמי תלמיד חכם. ספר תורה, אתה חושב ספר תורה זה תורה? בסדר, גם תורה. אבל אם ספר תורה זה תורה, קל וחומר שתלמיד חכם זה תורה. אם ספר תורה מה זה סך הכל? עורות של בהמות מתות עם דיו על זה. לזה אתה קורא תורה? תשובה, כן. אבל אם לזה אתה קורא תורה, אז התורה זה חיינו ואורך ימינו, זה מה שמתגלה בחיים של תלמיד חכם. העיקר, תלמיד חכם זה לא מאגר מידע תורני, ואפילו לא מאגר של מודלים, של סברות שעל פיהם הוא יודע איך לנהל מבחינה מעשית ולהדריך ולפסוק. זה לא מספיק. תלמיד חכם זה מי שנשמתו תורה. מי שהחיים שלו זה... התורה זורמת בעורקי דמו, זה המבנה הנפשי שלו. ועל כן, אפילו שהוא לא למד תורה, הוא סתם מדבר. תקשיב לו, שים לב איך הוא מדבר, שים לב לשיחת החולין שלו, זה גם צריך תלמוד. זה גם תורה. כי הוא תורה. אם הוא תלמיד חכם באמת, הוא תורה, הכל בו תורה. אז את זה למדנו, זה ידוע. אבל פה יש חידוש שלא שערו מבותינו, לא שמענו מעולם, בלתי הסוגיה הזאת, עד שהגענו לסוגיה הזאת. יש טיפוסים שלא שיחת חולין שלהם צריכה תלמוד, החטא שלהם צריך תלמוד. זה מאוד רדיקלי. השפלתו, זה שהוא ירד והידרדר, יש מה ללמוד מזה. מה הוביל אותו לזה, איזה שיטה, איזה עומק מחשבתי, איזה תפיסת עולם, איזה נטיית נפש, איזה חזיונות, איזה שאיפות, שהם, דווקא הם, בגדלותם, מובילים לכל השפלות הזאת. ויש מה לשים לב לשאיפות האלה. כי השאיפות האלה הן ענקיות. זה שמובילות לקלקולים, טוב, טוב, אז זה לא בסדר. אז זה לא אמור להוביל לקלקולים. אז צריך לשים לב שהוא יחזור בתשובה מזה. אבל כשאתה לומד על התשובה שלו, אתה לומד על התשובה שלו שמתחילה מראשית החטא. זהו חיזיון בלתי מצוי, חיזיון בלתי נפרץ. עד שהשפלתו צריכה, היא גם היא תלמוד. ותשובתו והטבת דרכו בשינוי לטובה היא תורה גדולה. זה לא תורה נורמטיבית, זה תורה של גדלות. יגדיל תורה ויאדיר. יש תורה של דבר קטן. הוויות, הבאי ורבה, זה נקרא דבר קטן. אבל התורה שלו זה נקרא דבר גדול. זה לא פרטים, זה תפיסות, מגמות, שאיפות, אידיאלים, חזיונות נפש. ורוחי אשר עליך ודבריי ששמתי בפיך. רוח השם הכללית מתגלית במבנה הנפשי של האישיות הזאת. שעוד לפני שהוא ממש קיבל את המפגש שלו ואת החינוך הממשי עם התורה, הוא אישיות של תורה. רק מאחר שבפועל הוא לא קשור לתורה, אז הוא סוטה. אז הוא מגיע לקלקולים. אבל מכל מקום, עכשיו שהוא חוזר בסיכומו של דבר בתשובה, אז צריך ללמוד את כל המסכת הזאת. וזה תורה, והתשובה שלו זה לא תשובה נורמטיבית. זו תשובה שהיא תורה גדולה. שלפי גדולתו הוא צריך לחדש לעצמו מסילה גדולה חדשה ובלתי מורגלת כלל. הסוגיה שלו היא לא נמצאת בהלכות תשובה של הרמב״ם. הלכות תשובה של הרמב״ם זה במקלות ריבות עם ישראל. פה זה הלכות תשובה של הגמרא. מקרה יוצא מן הכלל, משהו מיוחד. ועל כן, בחיזיון של רב יוסף שם, איך שהוא מתנמנם, והוא נמצא בפירקה, והוא מתנמנם, ויש לו איזה חיזיון כללי, ואז נופל לו הסימון. במעמד הנפשי של רב יוסף, יש איזה ממשק עם החיזיון הרוחני הזה, של הטיפוסים הענקים האלה. שזה עניינם, הנקודה שהוא נמצא בו, רבי יוסף נמצא בו, זו נקודה שהיא דומה לעניין חייהם של הטיפוסים האלה. ועל כן, פה נופל לו הסימון, מבריק לו. זה החיזיון, ואז הוא, יש לו חיזיון, יש לו תובנה. אתם מבינים, לפעמים יש בחלום, אדם חושב הרבה ביום, ופתאום בחלום, זה חלומות גדולים, אז פתאום, מתבררים דברים בצורה גדולה יותר ממה ש... עוד פעם, זה לא חלום רגיל, אבל יש סיכוי של כל אחד מאיתנו יכול מדי פעם להיות מין חלום כזה, פתאום יש לו תובנות גדולות, והחלום אומר איזה משהו גדול. כל פנים, זה מה שהיה פה אצל רב יוסי. זה היה לו, הוא היה בנמנום, אבל בגלל שהוא היה כנראה עסוק, גם בפירקה וגם במחשבה על הטיפוס הזה של רבי נתן צוטיטה, בנקודה הזאת פתאום יש לו את החיזיון הזה. החיזיון יש לו את התובנה הזאת. הוא מבין מה העניין הזה של התשובה, מה הנקודה המיוחדת. אז הוא אומר, אני רואה שזה לא יד השם הרגילה, שהיא התשובה, שהקדוש ברוך הוא פושט ידו לשווים. לא, זה יד אחרת, זה סוג אחר של יד. יד חדשה. לא ציור כללי המוכן ועומד מראש נוכל לחוש כאן. לא הציור המראה את האמת הגדולה המוסרית הקבועה מראש מקדם, ידו של הקדוש ברוך הוא שהיא פשוטה לקבל שווים, וידי אדם מתחת כנפיהם. יש לנו פה הגדרה, הגדרה מושגית. מה זה ידו של הקדוש ברוך הוא שהיא פשוטה לקבל שווים? כלומר, ציור כללי המוכן ועומד מראש מקדם, המראה את האמת הגדולה המוסרית הקבועה מראש מקדם. זה נקרא תשובה שקדמה לעולם, או ידו של הקדוש ברוך הוא, הפשוטה לקבל שווים. זאת אומרת, ישנו מין חוק הווייתי, בטבע השתלשלות העולם, המציאות. ישנה תביעה לתיקון, תביעה להתעלות, תביעה להשתלמות. זה היסוד, זה החוק היותר יסודי בכל ההוויה כולה. זה נקרא תשובה קדמה לעולם. או ידו של הקדוש ברוך הוא פשוטה לקבל שווים. זה מילים נרדפות, ביטויים שונים לאותו תוכן. אבל פה התשובה הזאת היא לא במסגרת האידיאל ההתעלותי הכללי שהמהלך האבולוציוני של כל היש הולך ומאחד את רוח העולם ורוח האדם בהתעלותו המוסרית והקדושתית והשכלית שהולך ומשתלב בשאיפת ההשתלמות הכללית, התשובה. לא, כי זה נקרא ידו של הקדוש ברוך הוא הפשוטה לקבל שווים, וזה לא הנקודה שהתגלתה פה. זאת אומרת, זה לא מספיק לתאר את זה בביטוי הזה כדי להבחן את הפנומן הזה, את התופעה הזאת שהופיע פה בתשובה של הטיפוסים האלה, של המראי עוקבה האלה ויושיהו וכו'. אז זה לא ידו של הקדוש ברוך הוא שהיא פשוטה לקבל שווים וידי אדם מתחת כנפיהם. מה זה ידי אדם מתחת כנפיהם? בחיזיון מעשה המרכבה שם בחזקאל, אז בעלי הכנפיים, שש כנפיים, שש כנפיים לאחד, וידי אדם מתחת כנפיהם. אז אני מבין, לפי מה שהרב כותב פה, אני מקווה שאני מבין נכון, שהיד האלוקית הגדולה, הפשוטה לקבל שווים, שזה האמת הגדולה המוסרית הקבועה מראש מקדם, שהולכת ומשדרגת את פה את כל מערך המציאות והתרבות והמוסר והקודש, שעל כל הולך ומתעלה, הולך ושב אל מקורו, אל קדושתו, אל צורתו השלמה, היד הגדולה הזאת היא מתפרטת במגמות משנה. כי דומני שבכלל המלאכים, זה הגדרתם, זה הסברתם. אם נגיד שיד השם זה נשמת העולם, נהר החיים הכללי שהולך ומעלה פה את הכל, זורם וטובע את ההתעלות, ההתקדשות, ההשתלמות, שנותנת רישומו בכל, כמו שאני אומר לכם פה כל הזמן, במהלך האבולוציוני של הקוסמולוגיה, במהלך האבולוציוני של התרבות והציביליזציות, ובמהלך האבולוציוני של האיכות המוסרית הרוחנית של האדם. זה הכל יד השם, זה כל התשובה, זה כל מהלך אחד. אבל היד האחת הזאת היא מתפרטת להרבה זרמי משנה. הנהר האחד הגדול יש לו הרבה מגמות, הרבה תפקודים, הרבה פונקציות, שהם כולם, יש התפתחות מוסרית, זה מלאך אחד. יש התפתחות ארכיטקטונית, זה מלאך אחר. יש התפתחות תורנית, זה מלאך שלישי. לכן המוני מלאכים. ולמלאכים יש כנפיים, כלומר, הכוחות המתעופפים, הולכים ומתרחנים, הולכים ונהיים יותר ויותר שמימיים, לא ההתגבשות הקונקרטית הפיזית וההיקבעות בה, אלא תפיסת המגמה, הנשמה, התכנית, האידיאל, זה המציאות השמימית, זו המציאות המלאכית. רק ידי אדם להם מתחת כנפיהם. זאת אומרת, הכוח ההתעלותי הזה הוא סוף דבר הולך ופועל פעולות אנושיות, הוא הולך ומופיע במפעלים האנושיים שהמושג ידי אדם מסמנים אותם. כלומר, יד השם הכללית האחת, הפשוטה לקבל שווים, שזה נשמת העולם, זה התשובה שקדמה לעולם, אז היא מתפצלת להרבה מלאכים שידי אדם להם תחת כנפיהם. זאת אומרת, ההתעלות, ההתפתחות, האבולוציה הכללית, היא בסיכומה של דבר הולכת וטובעת את המפעל האנושי, המעשי, טכנולוגי, רוחני, שכלי, מוסרי, תרבותי, תורני, בכל המובנים כולם, שהבחירה החופשית שהולכת ומגייסת את המשאבים האנושיים וכוחות המפעל שלהם, הם חלק מאותו העניין האלוהי הכללי, יד השם הפשוטה לקבל שווים, שהולכת ומחוללת את הכל, מקדמת את הכל, מעלה את הכל, מקדשת את הכל. אבל פה, כל החיזיון הזה, זה חיזיון רגיל שכולם יודעים אותו. זה מה, ההסברה הזאת של התמונה, התמונה ההווייתית הכללית הזאת, כמו שהיא מסורטטת פה, אין בה כדי להסביר באופן מספק, מלא, את החיזיון של נתן צוצית הזה. כי פה, יש פה פרמטר נוסף, שהמהלך הכללי האדיר הזה, הוא לא מספיק בשביל להסביר את הווריאציה המיוחדת הזאת. אבל כאן, יד חדשה, הנה נשלחה מחדש. זה לא ידו של הקדוש ברוך הוא הפשוטה לקבל שווים, אלא יד חדשה. מה זה יד חדשה? אם הבנו מה זה יד ישנה, אנחנו מבינים מה זה יד חדשה. אם היד הישנה, זה היד האלוקית, כלומר, כוח המפעל האלוהי מחולל את הכל, מחיה את הכל, מקיים את הכל, מעצב את הכל, הולך וחותם את החותם האבולוציוני בכל, שהולך ומשתכלל, משתדרג, מתעלה, ומגיע לתיקונו, הלוך ואור, באור העתיד. ומשלב את רוח האדם והציוויליזציה עם המהלך האבולוציוני הקוסמולוגי. זה הכל תנועה אחת. אבל פה זה סוגיה אחרת. פה הופיעה יד חדשה. סגנון תשובתי חדש. הנה כאן יד חדשה, הנה נשליחה מחדש. כלומר, יש לנו פה הגדרה. מה זה יד חדשה? כלומר, כוח עליון נערץ ונשגב, הסולל לו באור השם אשר עליו, אור חדש ונתיבות חדשות. להפוך את הרעה לטובה ואת הכוחות הרעים לטובים, ולא רק להפכם, כי אם לראות את מקור נביאתם ויסוד נטייתם, למען דעת ברוח נכון כמה ראוי ליתן להם חופשה, שיקביעו עוף וילכו כאשר יתהלכו, וכמה יהיה על פי מידת המיטה של תורה, הדרך הישרה והכבושה, לעצור באדם. כמה חלקי השפעה על הכלל ידרש להיות מעבר מזה, וכמה מעבר מזה, כמה מכוח המקביל, שיסודו נמצא מפורט על פי הלימוד הקבוע והמפורט בפרקים הלימודיים, וכמה על פי הדרכה החזיונית המתגלה לחכמי לב ביותם מתרוממים, מעל חוגם ומעל הגבול הסובב אותם, בחלום, חזיון לילה, אז יגלה אוזן אנשים, ובמוסרם יחתום. אז כן, עוד פעם את המשפט הארוך הזה. אבל כאן, יד חדשה הנה נשלחה מחדש. זה כוח חדש מופיע פה במציאות. כוח עליון, נערץ ונשגב, שסולל לו באור השם אשר עליו, אור חדש ונתיבות חדשות. לא התשובה הרגילה שעניינה, קלקלת, תקן. הלכת במסלול טוב, חזור בך. לא, פה זה נושא אחר. אלא לעשות את כל המסלול למסלול אחד. להפוך את הרעה לטובה. ואת הכוחות הרעים לטובים. זדונות מתהפכים לזכויות. הם נראו כדברים רעים? לא. הם דברים טובים. הם עכשיו מתהפכים לזכויות. אבל גם הביטוי הזה הוא לא ממצא את הסוגיה. כי באמת תשובה מאהבה ענקית. מה זו התשובה מאהבה? תשובה מאהבה, הרב אומר כמה מקומות, שזו התשובה השכלית. תשובה שלא מאהבה, זו התשובה מהיראה. וזו תשובה רגשית. שאדם, אדם לא טוב לו בחיים, הוא הגיע לדרך לא מוצא, חוסר משמעות בחיים, חוסר טעם, תוכן. הוא משועמם, הוא ריקני, או שהוא כולו מלא תחושות פנימיות של נקיפות מצפון על סגנון, סגנון חייו. אז זה גורם לו, זה גורם לו לתקן. זו תשובה חשובה מאוד, וזדונות בה מתהפכים לשגגות, אבל תשובה מאהבה זה משהו אחר. תשובה מאהבה זה מה שנובע מתפיסת עולם, חובקת זרועות עולם, תופסת את כל היש כאורגניות אחת, ובמסגרת זאת הולכת ומתבררת השיטה שאי אפשר להיות, כמו שהרב כותב שם בתחילת אורות התשובה, כאבק דק שכלא נחשב, לא משתלב במסגרת כל היש, תחושה דיסרמונית עם כל היש, גם תודעה וחשבון נפש ותחושת אחריות על כל היש. לצורך זה צריכה תפיסת עולם, חובקת זרות עולם, שחושבת על כל היש, ועל מגמותיו, ועל ענייניו. בשביל זה צריך שכל והרבה שכל. על כל פנים, זוהי התשובה מאהבה. ובתשובה מאהבה, זדונות מתהפכים לזכויות. רק פה בסוגיה שלנו, יש לנו חידוש בסוגיה תשובה מאהבה. כי בתשובה מאהבה, ישנם שתי תשובות מאהבה. שתי מדרגות של תשובה מאהבה. יש תשובה מאהבה שבה זדונות מתהפכים לזכויות, אבל פה הזדונות לא מתהפכים לזכויות. פה הזדונות נעשים לזכויות. לא מתהפכים. עגלי מילטה שתמיד הם היו טובים. שום דבר לא יתהפך פה. זה הענקיות המיוחדת של התשובה מהווה הזאת. וכמו שהרב אומר, לא רק להפחם, אלא להראות את מקור נביאתם ויסוד נטייתם מלכתחילה. למען דעת ברוח נכון כמה ראוי ליתן להם חופשה, הנטיות האלה הזדוניות, בתהליך התשובה, צריך פה חשבון נפש נוקב מאוד, והחזקת ראש אדיר. כמה ללכת עם הנטיות האלה? ויש מקום ללכת עם הנטיות האלה. כי הנטיות האלה ביסודם הן ענקיות. הן טובות מאוד. רק אם נותנים להם, משחררים להם את הרצועה, אז אוי ואבוי, איזה אסון זה יכול להוביל, ואיזה קלקולים זה יכול להוביל. אבל לא להתבלבל. לא שהנטיות הן לא טובות. הנטיות טובות. היישום שלהם היה לא טוב. כי לא נתפס עמידה, משקל, כמה לשחרר אותם, כמה לא. ופה צריך חשבון, חשבונו של עולם. איך עושים את זה? כמה ראוי ליתן להם חופש, שיגביעו עוף וילכו כאשר יתהלכו? זה שוב לקוח שם זה הוא אומר פה משמואל, ובני רשף יגביעו עוף. מה זה יתהלכו כאשר יתהלכו? אני חושב שזה ילכו כאשר יתהלכו, זה גם כן לקוח שם מתיאור מעשה מרכבה ביחזקאל. שנייה, נראה מה אומר פה. חף ג' י' ג' שמואל א'. לא יודע מה זה. שמואל א', חף ג'. כן? ויקום דוד ואנשיו כ-600 איש ויצאו מקעילה ויתלכו באשר יתלכו. ולשאול וגד כי נמלא דוד מקעילה ויחדל לצאת. לא היה משהו דומה לזה גם בחיזיון של חזקאל. אין את הביטוי הזה של וילכו באשר יתלכו. יש הלכת החיות ילכו אופנים וינשאי החיות מעל הארץ ינשאו אופנים, אשר יש שם רוח ללכת ילכו שם הרוח ללכת, בלכתם ילכו ובמתם יעמודו. טוב, בסדר. טוב, העיקר, אז כן, אז זה מליצה כזאת של כוחה, והתהלכו שיגביעו עוף. הביטוי יגביעו עוף זה לקוח מאיוב. ובני רשף יגביעו עוף. שיגביעו עוף, זאת אומרת, לתת להם חופש להלוך הרוח, לנטיות הנפש, שיגביעו עוף, וילכו באשר יתהלכו. זאת אומרת, אל תגביל אותם, תן לזרימה הנפשית הטבעית, על פי נטיותיה הספונטניות, שהם נובעות מגדלות ובקשת טוב כל כך גדול, אז תן להם חופש. וצריך לחשוב כמה צריך לתת להם חופש מצד אחד, וכמה יהיה על פי מידת המיטה של תורה, הדרך הישרה והכבושה לעצור באדם, שאל תהיה כסוס כפרד אין אבין, כל רוחו יוציא כסיל וחכם באחת ישבחנה. אז צריך גם לכבוש אותם. אז כמה לשחרר אותם, כמה לכבוש אותם, זו תורה גדולה מאוד. כמה מחלקי השפעה על הכלל ידרש להיות מעבר מזה, וכמה מעבר מזה, כי אישיות ענקית כזאת היא משפיעה על התרבות כולה, כשהיא הולכת ושואפת לחזיונות חיים ולשאיפות אדירות, שהן רוצות לשדרג את כל המערך התרבותי כולו לנורמה אחרת, הרבה יותר גבוהה מזה. זה חשוב שהציבוריות הרחבה תתרשם מהרעיון הזה. אבל כמה תתרשם? כי אם הרעיונות האלה יתפשטו יותר מדי בציבוריות הרחבה, אז יופיעו לנו פה אנרכיסטים וניהיליסטים וקיצור. אסון זה. אז צריך חשבון כמה לתת לזה להשפיע על הציבור, וכמה להרחיק את הציבור מדברים כאלה. כמה מכוח המקביל שיסודו נמצא מפורט על פי הלימוד הקבוע ומפורט בפרקים הלימודיים, כמה צריך להשקיע וההשפעה הציבורית על ידי פירקה, שהתרגלו ללמוד הלכה ולדקדק במצוות ולשים לב שצריך לדקדק פה בכל הדברים. וכמה על פי הדרכה החזיונית המתגלה לחמי לב ביותם מתרומים מעל חוגם ומעל כל הגבול הסובב אותם. דיון, עיון, בחלום, זאת אומרת, ממדים שמתנסים אליהם בחלום חזיון לילה, אז יגלה אוזן אנשים ובמוסרם יחתום. רק עם העלייה עד אותו המקום ששם עומדו, זה האיש הנפלא, רב יוסף, הוא, כמו שאמרנו, יש לו איזו הזדמנות של, אופס, נפל בדיוק לאותו אזור שהענקים האלה נמצאים שם. אז רק עם העלייה של רב יוסף עד אותו המקום ששם עומד הוא, זה האיש הנפלא, שדרכיו והנהגותיו צריכים להיות נפלאים. ואם זה מסודרים ובוררים, זה שילוב של שני דברים. דרכיו ורעיונותיו צריכים שיהיו נפלאים. נפלאים זה גם דבר פלא, זה דבר נסתר. נפלא, נעלה מהשגתנו. אז רעיונות של אנשים כאלה, לפעמים צריך להסתיר אותם מהציבור אחר. זה כמו סתרי תורה. שלפעמים שאתה מפיץ רעיונות של סתרי תורה בציבוריות הרחבה, אז כל איש רציני יודע איזה נזק זה גורם. זה מבלבל את ההמוניות ומדרדר אותה לעברי פי פחד. אז צריך לדאוג לא לפרסם רעיונות כאלה. ולהסתיר אותם. אז אדם כזה שהוא איש נפלא, שדרכיו והנהגותיו צריכים להיות נפלאים, ואם זה מסודרים ובוררים, ואם זה הוא בעצמו אישיות כזאת, שאת כל הפלאי פלאים של חזיונותיו ושאיפותיו, הוא מצליח לראות איך שזה הולך נבנה דרך הפרקה, דרך ההלכה, דרך הפרטים, ופרטי הפרטים של שמירת התורה, בצדדים המסודרים ומבוררים, יונקים מכל טוב ונשגב מצד אחד, ומכל חוק ומשפט. זה השילוב הפנומנלי הזה. רק עם זה יהיה אפשר להעריכו. רק אתה מתעלה לחיזיון הזה, אתה בכלל תופס מי זה הטיפוסים האלה. דווקא כדייטיבנה בפירקה, עומק הראוי לדברים מסודרים להלכה למעשה, הוא לעיון בפרטי, לעיון פרטי בפרטי פרטיות. איך שישבתי בפירקה, ואז פתאום התנתקתי. ונסחפתי לאיזה חיזיון חלומי כזה. והווה כמנמנמה בהתעלות חזיונית שנה לגמרי מנתקת מעולם החיצוני ולא לגמרי מקשרת. לא כמו שאמרתי מתנתקתי, אלא לא לגמרי התנתקתי, אבל לא לגמרי אני קשור. קצת קשור, קצת לא. זה נקרא נמנום. לפוקי מתרדמה, לפוקי משינה. אז נמנום זה... הוא ישן, אבל הוא שומע מה קורה. ומתוך שינה עדיין קשור למציאות. בשלב הביניים האלה, על בין המשפטיים של שני התחומים האלה, בהתעלות חזיונית שינה לגמרי מנתקת מעולם החיצוני ולגמרי מקשרת, היא מקשרת את שניהם יחד. דווקא הנמנמת הזאת היא מקשרת את שניהם יחד. והחיזיון שלו נולד אז בזה המעמד המקושר, שבין ההכללות והחזיונות השאיפים החלומיים הנשגבים, ובין התודעה של הצורך בדקדקנות הפרטנית המסודרת והנוקדנית, החיזיון שנולד אז בזה המעמד המקושר, חזאי בחלמה. מה חזאי בחלמה? דבר חדש. כי כל התשובה הזאת זה תשובה חדשה. זה סוג חדש, זה עניין חדש. חיזיון נפלא שלא כפי הדרך הרגילה. מהי? פשיטת יד חדשה. פשט ידי וקיבלי. זה דבר מעניין, שהמילה חדש לא מופיעה בגמרא. אבל הרב כל הזמן חוזר על זה, שזה חדש. כי פשט ידי, הוא אומר, זה לא הפשיטת יד הרגילה. כי הייתה פה פשיטת יד מיוחדת. אז זה נקרא פשט ידי וקיבלי ימין השם, רוממה. טוב, חזק חזק ומתחזק, באמת סיימנו פה מהלך של, של אולי שנים, כמה זמן היינו פה בפרק חמישי, שנתיים, פרק ענק, כל התורה הענקית. אז בעזרת השם נמשיך.